בפרק רביעי אנחנו כבר ככה כמה וכמה שבועות. אני מזכיר את מה שניכנס אליו בעזרת השם בהמשך, בסוף, אבל דרכנו לזכור את היסוד שקבע המהר"ל מפראג, שחמשת פרקי מסכת אבות, הפרק השישי הוא ברייתות, בסדר? הוא ברייתות, שמשניות חיצוניות שנצטרפו למסכת ולומדים אותו לקראת חג השבועות, לא ניכנס לזה עכשיו. חמשת הפרקים, טוען המהר"ל מפראג, הם כנגד חמישה חומשי תורה. והמבנה היסודי הזה, שהמהר"ל לא מעריך בו אבל קובע את יסודותיו, מוביל אותנו גם ברקע הכללי של, שהמשניות בעצם של הפרק שלנו הם תוכנו ועניינו והמסרים של במדבר. זאת הייתה הסיבה שהתחלנו בפרק רביעי, בפרק רביעי אנחנו ממשיכים בו על פי הסדר. אז עוד נחזור לזה. המשנה שאנחנו בא עכשיו היא בסידורים, לפחות באלה יש לפעמים שינויים שם במספור המשניות, משנה ח', משנה קצרה מאוד, רבי יוסי אומר. זה אצל כולם משנה ח', גם בסידורים האחרים, רבי יוסי אומר. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. גם במשניות הקצרות של אבות, זה נמצא במשניות הקצרות מאוד. ואנחנו זוכרים כל הזמן שרבי, רבי יהודה הנשיא, בוחר מהרבה מאוד דברים של תנא. יש תנאים שיש להם דברים רבים יותר בשעס, יש תנאים שיש להם פחות דברים בשעס, אבל מהרבה מאוד דברים בוחר רבי משפט אחד, שאולי מסכת אבות נקראת אבות מפני שהמשפט הזה הוא אב לכל הדברים האחרים שלו. זה האב, זה הרבה 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 תולדות. ולפני שאנחנו מתחילים, גם זה יופייה הגדול של המסכת שלנו, הרי המשפט הזה הוא משפט נפלא ופשוט ויפה בפשטותו, וגם בזה די. ככה להגיד אותו, צדיק עידן. וגם בזה די. משפט יפה, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, כל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. אבל אנחנו צריכים להבין את המשפט הזה ברבדים, רבדים, 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 ולפני שמתחילים צריך לזכור שהמשנה שלנו היא תמצית רבי יוסי. אז א' צריך להכיר את רבי יוסי. איך אנחנו נוהגים להגיד במסכת, הוא היה אומר, לא הוא אמר, הוא היה מה שהוא אמר. ומה הוא היה אומר מופיע פה. במיוחד כאשר המדובר הוא ברבי יוסי. רבי יוסי הוא מהתנאים שמוזכרים יותר מכל תנא אחר במשניות. הזכרנו לפני שתיים או שלוש משניות את רבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הווי שפל רוח, והערכנו הרבה בזה. זה נפלא, אבל צריך להבין, רבי לויטס מופיע פעם אחת במשנה, וזה פה. אז גם את זה צריך להבין. אבל רבי יוסי מופיע מאות פעמים. מאות מאות פעמים במשניות. הוא מהתנאים המרכזיים ביותר. לרבי גם יש אליו יחס מיוחד, פרוטקציה מיוחדת. הוא הרבי שלו. רבי יוסי הוא רבו, אולי המובהק של רבי, של רבי יהודה הנשיא. והמשפט המאוד פשוט הזה, כנראה צריך להגיד לנו מה רוצה רבי להגיד לנו מרבי יוסי. מה הוא מעביר לנו מרבי יוסי במשפט הזה, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. אני אסביר את מה שאמרתי בהתחלה, אולי רק בעוד משפט אחד. בפשטותה של המשנה יש גם בעיה. כי מסכת אבות איננה מסכת הלכתית. חז"ל אומרים שמסכת אבות היא דברי חסידות. היי מן דבאי למה והיא חסידה, האדם המבקש להיות חסיד, זאת אומרת להתעלות, לראות עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד ועוד מדרגה בעבודת השם, להגיע מבראשית שלו, להגיע לעוד עומק ועוד עומק, לקיים מילי דאבות. לכן, וזו דרכו של הרבי, זכותו יגן עלינו הרבה מאוד בפירוש אבות, אי אפשר להסתפק במשהו הלכה ברורה בשולחן ערוך. כי זה לא מילי חסידות. לכן, אם ההסבר של כל המכבד את התורה, פירושו, כפי שהראשונים מביאים גם, שצריך לכבד תלמידי חכמים, שצריך לכבד ספרי קודש, שצריך לכבד את התורה, כל זה הלכות ברורות, ודאי שהן צריכות חיזוק. אבל כנראה שיש כאן גם משהו שהוא מילי דחסידותה, שצריך להבין אותו. אז זה רקע לתביעה לנסות קודם כל להכיר את רבי יוסי כדי להבין את המשנה. אבל לזה עוד הקדמה שהיא חשובה מאוד. יש לנו את הסידורים, אז זה טוב כי רואים את כל המשניות ברצף. בוא נסתכל רק רגע על רבי כשהוא עורך את המשניות. הדבר המדהים שיש לנו במסכת אבות, שזה לא אוסף אמרות מדהימות, כמו שלפעמים אנשים חושבים. פרקים נבחרים, קטעים נבחרים מהגות וכו'. רבי גם ערך את המשניות וקבע את הסדר של המשניות. שצריך להבין את ההיגיון בסדר. לפעמים הסדר הוא כרונולוגי. למשל, פרק א' במסכת אבות הוא סדר כרונולוגי. משה קיבל תורה מסיני, עד שמגיעים לאנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. אנחנו נמצאים עוד בזמן המאוד מוקדם, אנחנו נמצאים בתקופה היוונית מול אלכסנדר מוקדון. הוא מעביר לאנטיגנוס איש סוחו, ואז תקופת חמשת הזוגות עד שמגיעים להילל ושמי. אנחנו בימי הורדוס המקבילים. שם מתחילים הדורות שמתלמידי הילל ושמי, ואגב, בהיסטוריה אנחנו קוראים להם משם דור ראשון. כלומר, עד שם תקופת הזוגות, וכשמדברים על דור ראשון של תנאים, דור שני של תנאים, לא מתכוונים ליוסי בן יועזר, אלא להילל ושמי, זה פרי. אלא משם והלאה, מתלמידי הלל. ואז יש רצף קדימה. במשניות שלפנינו, אז פרק א' למשל הולך ממש לפי סדר, והסדר, צריך להבין אותו, אבל הסדר הוא קובע את המשניות גם. בפרק ד' בוא נראה דבר מאוד מעניין. המשנה הראשונה הייתה של מי? לפני שנתחילים, בן זומה. לא נחזור, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. המכבד את הבריות, מגיע לכל כשנמשיך ונראה את הקשר בין המשניות בסוף, בעזרת השם. בן זומה, כדי שנתרשת על הדורות, על התקופה, בן זומה הוא מדורו של רבי עקיבא. בסדר? דור ראשון הלל, הרבי. אז דור ראשון זה תלמידיו, דהיינו רבי צדוק, והצעיר שבהם רבן יוחנן בן זכאי. בסדר? אחר כך התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי הם רבות, רבי אליעזר ורבי יהושע, ועוד רבי אלעזר בן ערך. זה דור שני. הדור הבא הוא דורם של רבי עקיבא וחבריו. בן זומה הוא מחבריו של רבי עקיבא שנכנסים יחד לפרדס. אז נראה רגע מי הדוברים בפרק. בן זומה, משנה א', נרוץ בלי להיכנס בכלל לתוכן, משנה ב', בן עזאי, חברו. ארבעה נכנסו לפרדס, בן זומה, בן עזאי, רבי עקיבא. ואלישע בן אבויה, זה הדור. בסדר? זה הדור וזה האזור. כולם פה. אחר כך רבי לויטס איש יבנה, זה אותו דור. טוב? דור שלישי. רבי יוחנן בן ברוקה, אותו דור, ורבי ישמעאל, רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, בסדר? עד כאן הסדר של אותו דור, ואז רבי ישמעאל בן רבי יוסי אומר, זה קפיצה לבן של רבי יוסי, בכלל לא דיברנו עליו. עכשיו, כאן יש דיון מי הוא התנה, זה מסובך, יש כאן אולי כמה גרסאות לפניכם, שם לא ברור שזה רבי ישמעאל בנו של רבי יוסי, הגרסה הרגילה היא רבי ישמעאל, בסידורים זה לא מופיע, הגרסה המדויקת היא בנו של רבן יוחנן בן ברוקה. לכן אני לא נכנס. רבי צדוק אומר, שימו לב, רבי צדוק אומר, זאת המשנה הקודמת לרבי יוסי, זה מחזיר אותנו לדור ראשון. רבי צדוק אומר, מחזיר אותנו לדור הראשון, בסדר? לזקני זקני התלמידים של הלל. רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא יוצא מירושלים, הוא מבקש את רבי צדוק הזקן שירפאו אותו. הוא מבקש את יבנה וחכמיה ואת רבי צדוק. דיברנו עליו בהרחבה בשיעור האחרון. עכשיו, הקפיצה לרבי צדוק אחורה מחייבת הבנה, ובפעם הקודמת עסקנו ברבי צדוק ולא ראינו את המכלול, נראה את זה הפעם, אבל תראו מה קורה מרבי צדוק. מרבי צדוק קופצים לאן? למשנה שלנו של היום, נו, רבי יוסי אומר. פה צריך להבין. המשניות דיברו על בני אותו דור. בן זומא, בן עזאי, רבי לויטס, רבי יוחנן בן ברוקה ובנו שממשיך את דבריו. עכשיו עובר רבי לרבי צדוק, ורבי צדוק שאומר אל תעשה אתרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור, זוכרים את המשנה? נחזור רק רגע לדברי רבי צדוק, מה הוא אומר? אל תעשה, בסידורים מופיע אל תפרוש מן הציבור ואל תעש עצמך כאורחי הדיינים. זה בגרסאות המדויקות דברי הלל שמופיעים לא פה אלא בפרק קודם, ועכשיו דברי רבי צדוק, אל תעשה את התורה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה. וכך היה הלל אומר ודי השתמש בתג החלף. רבי צדוק מחזיר אותנו לניחוחות של הלל של ההתחלה, בסדר? ובקפיצה קופצים לרבי יוסי. רבי יוסי הוא לא בן דור התנאים של פרק ד', רבי יוסי, אני חוזר ומזכיר, הוא של רבי עקיבא, תלמיד של רבי עקיבא. רבי יוסי הוא הרבה של רבי יהודה הנשיא. הוא לא קשור לדור. זה גם ודאי קפיצה של חמישה דורות, ארבעה וחצי דורות, מרבי צדוק. אז צריך להבין מה עושה פה המשנה הזאת. צריך להבין תוכנית מה היא עושה, והיא ודאי מחוברת לדברי רבי צדוק, והיא גם ודאי מבקשת מאיתנו, זו ראייה שלא רגילים לה, אבל צריך, היא ודאי מבקשת מאיתנו לשאול מה רבי יוסי משלים בדברי רבי צדוק, וגם לראות את הדורות השונים, כי בין רבי צדוק לרבי יוסי יש עולמות גדולים מאוד, שצריך להבין מה רבי בכלל ממשיך, איך הוא מתחבר לכל הפרק, ואיך הוא ממשיך את רבי צדוק. כל זה דברים שנטבעים כשנכנסים לקריאה נכונה של המסכת. אם רוצים לראות אותה בהוא היה אומר. נחזור לדברי רבי יוסי. בסדר? אז עד כאן רקע כולל. נחזור לדברי רבי יוסי. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. הביטוי גופו מחייב גם הבנה קצת, נכון? כל המכבד את התורה מכובד. כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. זה מעניין, גופו. הביטוי בריות גם הוא מעניין. אנחנו משתמשים בדרך כלל בביטוי אדם, איזה הוא חכם? אני אומר לי כל אדם. הביטוי בריות הוא גם כן מעניין מאוד. בריות אנחנו בדרך כלל מדברים על אדם. בבריות אנחנו מתכוונים להרבה הרבה דברים. בריות זה מישהו ברור של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתכוונים לפעמים בריות, גם בבריות, ובכוונה משתמשים שם בביטוי בריות, כדי להגיד זה בכלל לא משנה מיהו. מצד היותו בריאה. אתם רוצים את הדוגמה הקלאסית? הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שם ודאי מדובר על בני אדם. אין מצווה לקרב לתורה את העיזים שלי. אז זה לא מדבר שם על בריאות במובן של בריאות. ודאי מדובר על בני אדם, אז למה הם נקראים בריאות? עכשיו תבין מה הלל אומר. הלל אומר, אוהב את הבריאות. שמה מעלתם? בריאות. יש מעלה גדולה יותר. אוהב את הבריאות מצד היותם בריאות. בסדר? אוהב את הבריאות ומקרבה לתורה. כבוד ובריאות זה מאוד מעניין. כי כבוד זה בדרך כלל משהו שנובע ממה שהוא... שלא נובע מעצם היותך ברור, מה יש לי לכבד בזה שנבראת, מה עשית בשביל זה? לכאורה כבוד, למי יש יותר כבוד, למי מגיע כבוד, למדו בעדותינו כל אחד, למי מגיע כבוד. בן זומא כבר במשנה א' השתמש בכבוד בביטוי בריאות. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריאות. כלומר, המכובד הוא לא רק זה שמכבד כל אדם, אלא כל בריאה. אם זה כאדם, אז זה מצד היותו ברור, ולא משום צד אחר. זה עוד יותר מדגיש את עצם היותו ברור בצלם אלוקים. המכובד הוא זה שמכבד את הופעת צלם האלוקים שבמי שמולו. לא את הפוזה. אפילו לא את התורה. לא שום דבר, אלא את היות הדבר שנמצא מולי ברור בצלם האלוקים. כך אמר בן זומא. רבי יוסי לוקח אותנו למקום יותר גדול. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. גופו מכובד על הבריות. אם הכוונה היא לבני אדם, שזה הגיוני, אז צריך להבין את העניין של הבריאות, אבל עוד יותר להבין את העניין הזה של גופו. לא בזה עוסקים. אישיותו. הוא. אתה לא עוסק בידיים וברגליים. לכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריאות. ואי אפשר להגיד שמהרי שהייתי יודע לבד את הסיפה. כי מהרי שהייתי מבין שהמכבד את התורה, גופו מכובד על הבריאות. אבל מה דינו של המחלל את התורה? זה לא חייב להיות ההפוך מזה. לא, גופו מחולל על הבריאות. אז נחזור למשנה הזאת עוד מעט. מי הוא רבי יוסי? שרבי יהודה הנשיא, תלמידו המובהק, מוצא לנכון לבטא את אפיונו של רבי יוסי יותר מכל דבר כזה. קודם כל, על היחס בין רבי יהודה הנשיא בין רבי יהודה הנשיא לבין רבו רבי יוסי, אגב לומד מאביו בראש ובראשונה. רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אביו. אבל עיקר לימודו הוא מרבי יוסי. וכשרבי יהודה הנשיא בכמה וכמה פעמים מבקש לדון בדברי רבי יוסי, והוא מתווכח בדברי רבי יוסי, הוא אומר כך, יש ביטוי שמופיע כמה פעמים, אנו העלובים נקשה על דברי רבי יוסי. כך הוא ניגש אליו. והביטוי שלו הוא כזה, שכשם שיש בין קודשי קודשים לחולי חולין, כך בין דורנו לרבי יוסי. בירושלמי גיטין פרק ו'. שכשם שיש בין קודשי קודשים לחולי חולין, רבי יהודה הנשיא, זה היחס. צריך להבין. רגע על ההיסטוריה, מי הוא רבי יוסי? רבי יוסי מופיע באחד מהזמנים המיוחדים והקשים ביותר בתולדות ישראל. אני חוזר, הוא תלמיד של רבי עקיבא. וכשאומרים תלמיד של רבי עקיבא, אז מצלצל לנו רבי עקיבא עם המרד, אנחנו בערב תשעה באב. אנחנו בדיוק בזמן הנכון ללמוד את המשנה הזאת. מכל הכיוונים. ערב תשעה באב, לכבד את התורה ולכבד את הבריות. המושג הזה הוא לימוד שצריך ללמוד אותו. נגיע אליו. לרבי עקיבא, כזכור, יש 24,000 תלמידים, וכולם מתים על שלא נהגו כבוד זה בזה. אדריאנוס חורש את הארץ, החורבן הוא מחריד, ובתוך החורבן הגדול הזה מגיע הרגע שבו יש חשש גדול שהעולם מאבד את התורה. עם אותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא כתוב, שום עליכם, והיה העולם שומם. ואז הולך רבי עקיבא לדרום ומעמיד שם חמישה תלמידים. חמשת התלמידים שמעמיד רבי עקיבא הם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. הוא מעמיד חמישה תלמידים בדור שאיבד הכל 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 הכל. בחצי מילה של ערב תשעה באב, מאוד חשוב לשים לב לזה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה אדוני אלוהים מן החולם שהכל נהיה בדברו. חבוד, חבוד, אפשר לשבת. הוא מעמיד שם חמישה תלמידים, וכדאי לזכור לא לסיים אף פעם את סיפור רבי עקיבא ו24,000 התלמידים ברבי עקיבא ו24,000 התלמידים. זאת טעות גדולה. רבי עקיבא מעמיד 24,000 תלמידים, הוא זקן מופלג כאשר הם מתים בזמן המרד, וכולם מתו בין פסח לעצרת. הוא זקן מופלג, ומה שעושה אז רבי עקיבא כזקן מופלג, תחשבו רגע על המשבר, לכאורה גם הכל בר כוכבה, כל הציפיות מהמרד, הכל התרסק. מה אתה היית עושה באותו זמן? אני אומר שבאופן טבעי מה שאנשים היו מציעים אז, באמת עם כל ההרצה, זה פרס ישראל לרבי עקיבא, ולארגן לו איזה מקום בגיל הזהב, ככה, מקום יפה. רבי עקיבא עכשיו הולך ומעמיד את התורה. זה סיום הסיפור. שמתבלבלים, סיום הסיפור הוא לא מות 24,000 תלמידה. עכשיו הוא הולך ומעמיד את התורה. הוא בסוף ימיו. עכשיו, התלמידים שהוא יעמיד, זה יהיה המשך התורה, והוא צריך לסמוך אותם. כי מי שלא נסמך לא יכול להמשיך. והטרגדיה, מספרת הגמרא, זה שהוא מת ולא מספיק לסמוך אותם. עכשיו חייבים מישהו מדורו של רבי עקיבא, מהסמוכים, שיסמוך אותם. אבל הגזרה הרומית היא שכל הסומך וכל הנסמך יהרג. לא רק הוא, אלא מקום שסמכו בו יחרב, עיר שסמכו בה תשרף. אתם מבינים את המצב? מה עושים עכשיו? העולם שומם, רבי עקיבא מת. ואז מספר את הגמרא שקם רבי יהודה בן בבא. צומת סומך. על שם זה צומת סומך. פילי פלוט. כן, שם קברו. כן, שם קברו. זה דבר מדהים. אנחנו אגב ערב תשעה באב, ובתשעה באב בקינות מזכירים את עשרת הרוגי מלכות. שם רבי עקיבא ושם רבי יהודה בן בבא. ועוד אחד שם שקשור לרבי יוסי, עוד מעט נדבר עליו. רבי יוסי, אביו הוא רבי חלפתא. ורבי חלפתא הוא גם פה, הכל פה. אביו הוא רבי חלפתא, ורבי חלפתא הוא חברו הקרוב ביותר של רבי חנניה בן טרדיון, שנשרף בספר תורה אמו. המשניות מספרות, יש משנה במסכת תענית שאומרת, מעשה שהיה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן טרדיון. הם כאילו ראשי רבי חנניה בן טרדיון. יוסי, כשהוא מדבר על ממי הוא יונק, את מי הוא רואה בעיניו, אז הוא לומד מרבי עקיבא, עוד מעט נראה מה קורה לו עם רבי יהודה בן בבא, והוא רואה לפניו ולומד מאביו, עיקר תורתו מאביו, ורבי חנניה בן טרדיון שם. עכשיו קם רבי יהודה בן בבא אחרי מותו של רבי עקיבא, והוא זקן מופלג רבי יהודה בן בבא, והלך למקום שבין שני הרים ובין שתי ערים, בין אושה לשפרעם. הוא מחפש מקום שכשיתפסו אותו, הוא לא קשור לשום עיר, כדי לא לסכן את המקום. והוא לוקח את חמשת התלמידים שדיברנו עליהם עכשיו, לדעה מסוימת שישה, גם רבי נחמיה. הוא לוקח את חמשת התלמידים, סומך אותם, ואז הוא רואה, והם רואים, שהרומאים מגיעים. עכשיו, ברור למה הם מגיעים, הם מגיעים להרוג אותם מיד עכשיו. אומר להם רבי יהודה בן בבא, כיוון שהכירו אויביהם, אמר להם, לנסמכים, בניי, רוצו. אמרו לו, רבי, מה תהה עליך? אמר להם, הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכי. אני את תפקידי סיימתי. אני לרוץ מעכב אתכם. אתם צריכים להמשיך את התורה. הגמרא מספרת שם שהם נמלטים והם מספיקים לרוץ כל אחד למקום שלו. מספרת לו, זזו משם עד שנעצו בו הקלגסים, ימח שמם. הם באים לטרף הכי גדול ומחפשים את חמשת הנסמכים והם פספסו אותם. אז את כל זעמם הם מוציאים על רבי יהודה בן בבא, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל, ועשאוהו כקברה. זאת הייתה השיטה, להפוך אותו לקברה, למסננת. הכברה, הכברה, זה רבי יהודה בן בבא שנכנס לעשרה הרוגי מלוכה שהוא מסמיך אותם. עכשיו צריך להבין שרבי יוסי הוא מי שעומד עכשיו במרכז הדור הזה. רבי יוסי הוא נקודת מרכז בדור. אני אזכיר לכם דוגמה אחת של סיפור ידוע. זוכרים את רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה? זה מתרחש בסיפור שיושבים בו שלושה חכמים ומדברים על מעשיה של מלכות, על רומי הרשעה. יהודה, כלומר רבי יהודה ברבי אילאי, אחד מהחמישה, יושב ומשבח את מעשיה של רומי החיצוניים. אף אחד לא חולק על, על, על נבלותה ועל רשעותה. אין דיון על זה. אבל רבי יהודה בגישתו אומר, שווקים שבנו, מרחצאות שבנו, גשרים שבנו. רבי שמעון אומר, שווקים שבנו לא בנו אלא כדי להושיב בהם זונות. גשרים שבנו לא בנו אלא כדי ליטול בהם מכס. כל מה שעשו, כל הטוב, כלומר מה שקוראים גלות השכינה במובן של גלתה לאדום, כלומר כל הטוב הוא רע. הניתוח, אומר רבי שמעון, צריך להיות פנימה. זו מחלוקת מעניינת בין רבי יהודה לרבי שמעון, ששייכת בכלל למחלוקות בתפיסת עולם, לא לגבי רומי, לגבי הכל. תקל פנימה, רבי יהודה ורבי שמעון לא חולקים על המגמה. הוא מסתכל במציאות וקודם כל רואה אותה. ובמרכז השלישייה הזו, דיברנו על שניים, יושב רבי יוסי. רבי יוסי שותק. באותם הימים רבי יוסי נמצא באושה. ואז היה שם מנובל, מלשן, יהודה בן גרים שמו, והוא מלשין למלכות. הוא מעביר סטנוגרמה, אולי הקלטה, אני לא יודע מה, של כל השיחה. ושם הסיכום. שמעון שגינה יהרג. יהודה שעילה יתעלה. יוסי ששתק יגלה לציפורי. זה תדעי פלאות, 2,000 שנה אחרי לדון בזה פה. זה רבי יוסי, כן? לא. לא, 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 זה רבי יוסי ברבי חלפת מציפורי. זה רבי יוסי סתם. יוסי ששתק יגלה, ואז הוא מגיע לציפורי ומקים את בית המדרש שלו בציפורי וגולה לציפורי, וציפורי היא גלות שבה מצפים הרומאים שהוא לא יוכל להמשיך את השפעתו, שהוא יעצור את כל היכולת של ההשפעה שלו. עיר שלא מרדה, עיר עם כל המציאות הרומית שם, עם כל מה שיש שם, ושם רבי יוסי יהיה בשליטה, יהיה תחת קונטרול. רבי יוסי ששתק זה אגב מאוד מתאים לעניינו, אנחנו נראה את זה בהמשך. השתיקה היא כבודם של החכמים, השתיקה היא אפילו כבודם של הבריות, עוד נדבר על זה. רבי יוסי עצמו מגיע לציפורי, מעמיד 5 בנים, שזה אגב סיפור מופלא. הוא אומר, 5 ארזים נתתי בישראל, 5 בניו הם 5 תנאים מרכזיים, רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי חלפתא ברבי יוסי. 5 תנאים מרכזיים, בחורו זה רבי ישמעאל ברבי יוסי שיופיע במשנה הבאה. הוא אומר, 5 ארזים נתתי בישראל, אבל הסיפור המעניין הוא שאשתו היא בעצם יבימתו. הוא נושא את אשת אחיו שמת ללא בנים, ומעמיד את הבנים, את הדורות, ממנה ומייבם. סיפור יהודה, זה רבי יוסי. אנחנו פוגשים את זה מעט מאוד בדורות כאלה. אצל רבי יוסי רואים את זה, ואלה 5 ארזים שנתתי. זה רבי יוסי שאומר על אשתו זאת, שהיא בעצם לא אשתו אלא יבימתו, היא אשתו, אבל היא לא אשתו שיועדה לו. הוא אומר, מעולם לא קריתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. מעולם לא קריתי לשורי שורי, אלא לשורי מי שמעמיק קצת, הוא מתכוון לומר את הדבר הבא. הראייה את אשתי כביתי, ביתו של רבי יוסי הוא בית מופלא, ביתו של רבי יוסי הוא רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי חלפתא ברבי יוסי, אז רבי יוסי הוא הנקודה המרכזית. רבי יוסי יודע לזוז הצידה ולהגיד אשתי זה ביתי. כלומר, אתם יודעים מי הרב באמת של רבי ישמעאל ורבי חלפתא, של 5 תנאים שניטעו בישראל? אמא שלהם. ודאי. אבל מעולם לא קריתי לאשתי, ועכשיו נמשיך, ולשורי שורי, זה החידוש, אלא לשורי שדי. אני רוצה לדבר פה על המושג של לכבד כל דבר, לכבד כל בריאה. מעולם לא קריתי לשורי שורי, אלא לשורי שדי. עכשיו, רבי יוסי הזה, שהוא זה בין קודשי קודשים לחולי חולין, והלכה כמותו בכל מקום. יש ביטוי, הלכה כמותו בכל מקום, מפני שרבי יוסי נימוקו אמו. רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי יוסי ההלכה. רבי יוסי שתק, פירושו רבי יוסי נקודת המרכז. ב5 התלמידים הוא הנקודה הממרכזת. נו, אז מה מלאכתו? בית מדרש בציפורי, נכון? ודאי, אבל זה לא מלאכתו. אתם יודעים מה הייתה מלאכתו של רבי יוסי? זה פילי פלאות. זה המשנה אחרי רבי צדוק. מה מלאכתו של רבי יוסי? יודעים? אמרה בשבת, אמרה מפורשת. מעיד על זה לא מומחה לענייני ההיסטוריה, אלא הבן הבכור שלו, רבי ישמעאל ורבי יוסי. שחוץ מזה שהוא בנו בכורו, הוא מגדולי התנאים. אבי מעבד אורות היה, וזה מלאכתו. מה שנקרא בגמרא בורסקי. הגמרא מספרת על העבודה של מעבד אורות. מעבד אורות, אומרת הגמרא, שזו העבודה הבזויה ביותר שבעבודות. המצריכה והבזויה ביותר שבעבודות. חז"ל אומרים, אי אפשר לו לעולם בלא בורסאי. זה מעניין שכבר אז בורסא, לא חשוב. אי אפשר לו לעולם בלא בורסקי. נכון ששם זה בורסקי ולא בורסיי, אבל זה בגלל שזה בשם השם. בורסייה זה כה, זה לא חשוב. אי אפשר לו לעולם בלא בורסקי, אוי לו למי שהוא בורסקי. זה ביטוי נהדר. זה דבר מאוד חשוב, אבל אם אפשר את של השכן, ואם אפשר שהוא יגור רחוק. זו העבודה שבעצם מתארת באמת את הביזיון. כי העיסוק לא בבהמה. עכשיו אנחנו רואים שלרבי יוסי יש קשר לאדמה, מעולם לא קריתי לשורי שורי, אלא לשורי שדי, לא אומר מי שהוא יושב בכולל, כי הוא לא קרא לשורו שורו. אמר לי פעם מישהו בירושלים, אתה לא יודע לקרוא את הגמרא. אמרתי, אז אני יודע, אבל איך אתה קורא? הוא אומר, כתוב פה, מעולם לא קריתי לשברי שברי. יידיש, יידיש, שבר, החותן. אלא לשברי שדי. זה קריאה יפה. זה קריאה יפה. אבל מי שלא בטוח שזה הפשט, והוא עדיין חושב, אמרתי לו, אם זה הפשט, אז אתה חייב על הסוף. אמר לי, מה זה עד הסוף? עד הסוף, אמרתי לו, כתוב בתורה, לפי שיטתך, השבר יסכל. אם לי להגיד, הוא אמר, אין לי, טוב, לא משנה. בכל אופן, נמשיך. מעולם לא קריתי לשורי שורי, זה נחמד, זה בשדה, זה יפה, זה פסטורלי, יש מוזיקה. אבל מאבד אורות, זה לא רק להסתובב עם השור. מאבד אורות, זה לראות את המציאות הכי נמוכה, האור, האור זה האור. אור של בהמה גסה, הוא מדבר על שור. האור של הבהמה הגסה הוא הדבר הכי קשה. ראיתם פעם לפני שנעשים תפילין, מה קורה לאור הזה? זה אי אפשר לתאר. זה סירחון שאי אפשר לתאר אותו. ובעצם באור הזה מאבד האורות, זה הרבה פעמים בתניה, על המושג הזה מאבד אורות. התניה כשהוא מדבר על עבודת השם, הוא מדבר שעובד השם הוא כמו מאבד האורות. כי הביטוי של מאבד אורות הוא לא מישהו שעובד בעבודה. כלומר, מה עושה העובד? העובד לוקח את זה מפה לפה, חורש פה, עושה פה. מאבד האור הופך משהו משם אחד לשם אחר לגמרי. עכשיו זה לא אור, עכשיו זה קלף. הוא מעלה משהו מהמציאות הכי נמוכה, הכי סרוכה, הכי נוראית, למקום שהוא הופך לקודש בשיאו. אתם יודעים מה זה מכבד את התורה דרך אגב? זה, אם הכוונה היא למכבד ספריה, כמו שרשי אומר, זה הספר תורה. אתם יודעים מה זה? זה האור שרבי יוסי איבד. הספר תורה הזה הוא מה? הוא אותיות קדושות? או קלף? שגם הוא קדוש. מה קדוש עכשיו? רק האותיות? או שעכשיו הקודש הוא הקלף הזה? לספר תורה יש רוח וגוף. וגם רבי יוסי מדבר על רוח וגוף. כל המכבד את התורה, גופו, מכובד על הבריות. אז קודם כל זו תופעה מדהימה לשים לב אליה. בהמשך לשיעור הקודם על רבי צדוק ועל אהבת המלאכה. מה אמר רבי צדוק? לא תעשה עטרה להתגדל בה ולא קרדום בה. יש דוגמה יותר טובה עלי אדמות. מלא תעשה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה. שואל רבי, מהרבא שלי? אני אספר לכם על הרבא שלי. הרבא שלי, שהלכה כמותו ונימוקו אמו, ואנו חולי חולין אצל קודשי קודשים אצלו. הרבא שלי היה מאבד אורות. הוא העביר את התורה. למעלה מ-300 משניות רבי מביא מרבי יוסי. זו כמות אסטרונומית במשניות. והוא מאבד אורות. עכשיו, ציפור היא עיר מאוד מכובדת. מעורבת, מכובדת. היה מאוד מתאים שהוא יהיה איש רוח נטו. מה זה בכלל מכבד את התורה? יש ביטוי מאוד מעניין במהר"ל מפראג על המושג מכבד את התורה. המהר"ל אומר המושג לכבד את התורה, אומר המהר"ל, הוא כך: כאשר אדם מתחבר עם דבר אחר, אני אומר את זה בלשוני אבל תוך כדי מבליע את לשונו המיוחדת של המהר"ל, הרי בוודאי מגיע לו מאותו הדבר שמתחבר עמו. כשאדם מתחבר עם משהו, הוא מקבל ממנו, הוא נדבק בו. וכבר אמרנו כי התורה, תשמעו את הביטוי, זה מדהים, היא עצם הכבוד. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. תשמעו את הביטוי. היא עצם הכבוד. אני רוצה שנבין את העומק של דברי המהר"ל. כבוד הוא לכאורה לא דבר שיש לו עצם. כבוד הוא משהו יחסי. האם יש כבוד בעצם? הרמב״ם כותב, כאשר הוא מתאר את שמחת בית השואבה, הוא מתאר איך הייתה נראית השמחה הזו. אז הוא אומר שהיו רוקדים ומטפחים כל הלילה, לילה, לילה בסוכות. הוא מתאר איך זה היה נראה. הוא כותב שם שבריקוד לא היו מרקדים ומטפחים כל העם, אלא זקני ישראל וראשי הישיבות ואנשי מעשה הם שהיו מספקים ומטפחים ומרקדים ומפזזים ומחרקרים. ומי שנוהג כבוד, וכל העם מסתכלים מסביב, תציירו את הציור הזה, ומי שנוהג כבוד במקומות אלו, כך כותב הרמב״ם, ומתהדר בעצמו, מה שקוראים פסנישט בערבית, לא מתאים, חוטא ושוטה. אתם מבינים למה? כי אין הגדולה והכבוד אלא השפלות לפניו. וכן דוד המלך אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. אתם יודעים איפה דוד המלך אמר את זה? בסיפור המפורסם. הוא הולך עם ספר התורה, מכבד את התורה, זה את לומדיה, זה את עצמה, את הספר. אנחנו נגיע לזה מיד. וכשהוא הולך הוא מפזז ומחרקר, ומיכל בת שאול משקיפה מהחלון ובזה לו. היא נחרדת מהתמונה הזאת. היא מזדעזעת מהמלך הטרי שלא גדל בבית מלכות כמו שהיא, ומכניס איזה מין פטנטים חדשים פה, והוא יהרוס את הממלכה. זה לא סתם איזה מין, זה סתם עומדת מהחלון ואומרת לא יפה, הוא מלך, מלך שמוכל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מה זה מלך מפזז ומחרקר? והמלך דוד מפזז ומחרקר, כתוב בפסוק, יודעים שהוא מלך כבר. זה תיאור, זה לא ייתכן, זה הורס, מה עושה פה? והוא עונה לה שהוא מתנצל בתשובה נוראית. אף פעם דוד לא אומר כך למיכל, טעות שלי, לא מספיק פיזזתי וקרקרתי, זאת הייתה הטעות, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל. הוא אומר לה, אני חייב להגיד את האמת, באמת שלי לא הייתי שפל בעיניי, עוד היה לי גרם דוד, לא הגעתי למדרגה. כי בזה בחר השם בי מכל בית אביך. בביטול הגמור הזה, תשמעו את הביטוי של המהר"ל, זה ביטוי מדהים, כי התורה היא עצם הכבוד. ובזה שנותן, לפעמים המהר"ל במילה, פותח עולמות, עולמות. מי הוא מלך הכבוד? ובזה שנותן כבוד לתורה, מלך הכבוד זה מלך הכבוד, אבל איך אני מתחבר איתו? ובזה שנותן כבוד לתורה, יש לו חיבור עם הכבוד. הוא מקבל הכבוד גם כן, כי הוא מתחבר עם הכבוד. אתם יודעים מי הכי מתחבר עם התורה? האור של הבהמה הגסה. אתם יודעים איזה כבוד הוא מקבל אחרי זה, האור של הבהמה הגסה? ראיתם פעם דבר שמקבל כל כך הרבה כבוד וחיבוקים ונשיקות, כמו אור של בהמה גסה שהולך מהארון לבימה? זה דבר מופלא, המושג הזה של חיבור לעצם הכבוד. אני חושב שאין ביטוי יותר ציורי ומובן מחיבור לעצם הכבוד מהאור והאות. גם אם תנסה, אתה לא יכול עכשיו להפריד ביניהם. ההפרדה ביניהם פוסלת את כל האותיות. לרבי יוסי, כבר סיפרנו, היה אבא שהיה חברו הקרוב ביותר של רבי חנניה בן טרדיון. אז מילה אחת על מה זה כבוד התורה. רבי חנניה בן טרדיון כמו רבי יהודה בן בבא, בדיוק, רבי חנניה בן טרדיון כמו רבי יהודה בן בבא, היה מעשרה הרוגי מלוכה. עשרה הרוגי מלוכה זה היו תקופות אחרות, זה לא היה יחד. זה היו עשרה סיפורים מיני רבים שהם יסודות, נכסי צון ברזל של התחברות למסירות נפש. אבל רבי חנניה בן טרדיון מסופר הסיפור הבא, אני אומר אותו מהיר, למרות שהוא עולם ומלואו, צריך להבין אותו במושג של המשנה שלנו. למרות שרבי חנניה לא מוזכר. מוזכר פה הדבר הכי פשוט, שבפשטותו פירושו, ואגב שוב, הפשטות היא האמת, אני פתחתי בזה את המשפט מההתחלה. זה יהיה נחמד מאוד אם נעסוק בפילוסופיות ובסוף לא נחזיר את הספרים בכבוד. כלומר, מכבד את התורה זה גם מכבד את התורה. זה לא, זה לא, חצי שנייה, צריך לראות הכל. רבי חנניה בן טרדיון מסופר עליו שהיה לו תמיד ספר תורה בחיקו. זה דבר מעניין מאוד, זה כמו מלך. כי מלך, בשונה מכל אדם מישראל, כל אדם מישראל מחויב לכתוב ספר תורה, שנזכה. כל אדם מישראל מחויב לכתוב ספר תורה. מלך צריך לכתוב עוד ספר. ספר אחד שכמו כל אדם מישראל נמצא בארונו, וממנו הוא לומד. אגב, מדובר גם בזמנים שבהם זה היה מקור הלימוד. ספר התורה, אותו פותחים ולומדים. והמלך גם צריך לכתוב ספר נוסף, שעליו כתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת, ספר נוסף, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. כלומר, הוא נושא בחיקו ואיתו הוא יוצא ונכנס. הוא הולך למלחמה והוא הולך לשפוט והוא הולך לדון והוא הולך למלוך. כל ימיו הוא איתו. רב חנניה בן טרדיון היה בעצם מלך. הוא לוקח את הספר תורה בחיקו, וגזירת הרומאים של אותה תקופה זה שמי שמלמד תורה וודאי מקהיל קהילות, אז הוא, כמובן, הוא נשרף וכולי. רבי חנניה בן טרדיון מקהיל קהילות ברבים, ופוגש אותו אחד מגדולי התנאים, רבי יוסי בן קיסמא, ואומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו שהוא לא יכול להפסיק, זה החיים. והוא אומר לו כל מיני פסוקים יפים על התורה, וטוב לי תורת פיך, ורבי יוסי בן קיסמא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם. מה אתה עונה לי פה בהתלהבות? זהירות. רב חנניה בן טרדיון בהחלט שומע וממשיך להקהיל קהילות. הוא עוזב את רבי יוסי בן קיסמא, והמשך הסיפור זה שהוא מקהיל עכשיו קהילה ולומד תורה. שמעו, זה סיפור מדהים. ותופסים אותו. ולוקחים אותו ושורפים אותו. וכשלוקחים אותו לשרוף אותו, מספרת שם הגמרא שביתו רואה אותו נשרף. עכשיו תזכרו בדורות, ביתו של רבי חנניה בן טרדיון, זה דורו של רבי עקיבא, היא אשתו של רבי מאיר בוריה. ביתו רואה אותו נשרף, מעמידים קלצנטורי, זאת אומרת תליין בזוי שתפקידו הוא השורף, הקלגס השורף. אחת השבתות שעסקנו באבות הזכרנו את זה, אבל עכשיו על הרקע של המשנה הזאת תשמעו את זה, זה דבר מופלא. והקלצנטורי הזה שורף אותו, אבל התרגיל הוא התרגיל הבא, יש שם תרגיל יפה. התרגיל הוא לעשות את זה לאט לאט, שיסבול. לאט 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 לאט. והסבל הוא מחריד. ואז תוך כדי הסיפור יש שם שלוש הפסקות. ביתו רואה אותו מהחלון וצועקת, אבא, אראיך בכך? רש"י מסביר, זו תורה וזה שכרה. אבל אנחנו ננסה להבין את זה אחרת עוד מעט. רבי חנניה בן טרדיון עונה לביתו, אם זאת אשתו של רבי מאיר, תחשבו על זה, עונה לביתו, אילו הייתי נשרף לבדי, כך. אבל עכשיו שאני נשרף בספר תורה אימי, כי הגמרא מספרת שכשהתחילו לשרוף אותו, קרחו אותו בספר התורה. לקחו את כל הקלף וקרחו אותו. והוא נשרף בספר התורה איתו. אילו הייתי נשרף לבדי, כך. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עם מי? מי שיתבע אלבונו של ספר תורה, הוא יתבע אלבוני. בשלב השני רואים אותו תלמידיו, וזה זמן, וזה לאט. עוברים עכשיו מהבת אל התלמידים. תחשבו על זה רגע, תראו את הבמה הזאת. ואומרים לו תלמידיו, רבינו, מה אתה רואה? והוא אומר להם, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. והגיבור השלישי בסיפור הוא הנבל. הקלצנטורי, תחשבו על הנמיכות, תחשבו על הביזוי. תחשבו על לכמה בריאה יכולה להיות נמוכה. על הביזיון לקרוא ליצור כזה בכלל בריאה. הקלצנטורי רואה את רבי חנניה בן טרדיון סובל. זה השורף. פתאום קורה לו משהו. לך תדע מאיפה בכלל. הרי הוא אטום לו, הוא אבן, הוא השרפן. והוא אומר לו, רבי, אם אני מוסיף שמן כדי שתסבול פחות, מה אני לחיי העולם הבא? שמעתם מאיפה זה בא? אמר לו, אתה מזומן לחיי העולם הבא. עכשיו תבינו שבשביל הקלצנטורי הזה לעשות את זה, זה בעצמו לגמור. הוא מוסיף שמן, קופץ לתוך המדורה ומת יחד עם רב חנניה בן טרדיון. מי? רב חנניה בן טרדיון? על האדמו"ר שלו. זה פילי פלאות. זה פילי פלאות. הרי הוא ראה אותיות פורחות. שבאים את רפאל, הוא ראה אותיות פורחות. הוא אומר ספר תורה עם מי? נו, אז עוד דקה איסורים, עוד רווחים. מה פתאום? מה פתאום? שנייה של סבל לגוף? מה פתאום? זה דבר מופלא. זה מה שהזכרנו מהאדמו"ר המוהריאת. אם יגידו לי לחזור לשעה לבית סוהר ולעבור את האיסורים שעברתי תמורת כל הון שבעולם, אני לא מסוגל יותר. אבל אם יגידו לי שיתנו לי כל הון שבעולם כדי שאני אתן מה שהרווחתי מדקה אחת שם, אני לא אתן אף פעם. אז רב חנניה בן טרדיון אומר לו, אתה מזומן. הוא קופץ למדורה, ויצאה בת קול ואמרה, רב חנניה בן טרדיון וקלצנטורי שלו מזומנים לחיי העולם הבא. זה דבר לא יאמין את הסיפור. מה שואלת אותו ביתו? אבא, אראיך בכך. לא מבין. אבל לפי התשובה של רבי חנניה בן טרדיון, אני מבין שהתשובה מוזרה, לכן אני צריך להבין את השאלה. מה הוא נעלה? אילו הייתי נשרף לבדי, נו, מה? תסבור רבי חנניה בן טרדיון. יהודי נשרף. זה פחות חמור מספר תורה נשרף. מה הוא ענה בכלל? אני לא מבין את התשובה. אני לא מבין מה הוא אומר. אילו הייתי נשרף לבדי, כך. אבל ספר תורה נשרף. מי שיתבע אל בונו של ספר תורה, הוא יתבע אל בונים. מה כתוב פה? אלף ספרי תורה ולהציל יהודי אחד. מה נאמר פה? זה הלכתי מה שנאמר פה. היא שואלת אותו אבא שאלה אחת. אבא, אני מבינה במה הם לוחמים. לפחות חשבתי שאני מבינה. הם לוחמים בתורה שלך. הם לוחמים בנשמה. הם לוחמים בפילוסופיה. שישרפו אותך. למה הם מתעללים לך בשערוניים, בעיניים, בידיים, ברגליים? מה הם רוצים? מה הם רוצים מהגוף שלך? למה הם מתעללים בגוף של יהודי זקן? מה הם צריכים? מה, לא מרגיע אותם שהם גמרו לך את הנשמה? הרי מה הם לחמו? שאתה מכיל קהילות ברבים. אז למה, מה זה כל השריפה האיטית הזאת? זה מה שהיא שואלת. אתם יודעים מה עונה לה? ילדה שלי, את רואה במה אני כרוך? שאלת מה זה ספר תורה? זה אור של בהמה גסה שהפך לקדוש. את יודעת את מה הם לא יכולים לסבול? איך אור של בהמה גסה נהיה קודש? תונים את הגוף שלי. הם בכלל לא לוחמים ברוח שלי. את חושבת שזה ניקוח אקדמאי בין אוניברסיטאות פה? את יודעת במה הם לוחמים? בגוף שלי. בהתקפיה שאני עושה יום-יום עם הגוף שלי. בגוף הקדוש שלי. בזה הם לוחמים. מופיע בחז"ל שחבריו של רבי יוסי יקראוהו, אל תיבעלו, זה נדיר, קדוש. נדיר. עד שקראוהו קדוש. זה לא רק נימו קוימו, מאבד האורות מציפורי. תמיד סיפרו על רבי יוסי. אני אף פעם לא זכרתי את מאבד האורות מציפורי. כך צריך לקרוא. מי שהתבע אלבונו של ספר תורה, מהו אלבונו של ספר תורה? הוא האלבון של איך הרסו את האור ואת החיבור שלו עם האותיות. שואלים אותו התלמידים, רבי, מה אתה רואה? הוא אומר, מה אני רואה? אני רואה את הטרגדיה. מפרידים בין הגבילים לאותיות. אבל אתם בכלל לא מבינים, הוא אומר. הגבילים נשרפים. כי תפקידו של הגוף הוא להיות כלי לאותיות. אבל האותיות, אתם יודעים מה זה האותיות שפורחות באוויר? אלה האותיות שבהן נברא העולם. אלה האותיות שבמאמרות האלה מתקיים העולם, אלה האותיות, זה עירקיה. איך העולם מתקיים עכשיו? אומר הבעל שם טוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. איך הוא מתקיים עכשיו? באותיות. מה מתקיים? השולחן? האותיות. הגבילים נשרפים והאותיות פורחות. אתם יודעים, תלמידים, ככה הוא אמר להם, מה הם עושים עכשיו, האם האחשימם האלה? מקדמים אותנו לשלב יותר עמוק. האותיות יפרחו ויעלו לגבילים יותר גבוהים. הבת, התלמידים. עכשיו הכל מגיע לסי. הבת התהורה הזאת, התלמידים האלה שרואים את הרבי, הבימה מופיע הדבר הכי מלוכלך עלי עולם. השרפן. כלום. זה אפילו לא איזה, אני יודע מה, אדריאנוס. אתה רואה שם איזה שכפץ, איזה כתר, איזה טנק. כלום. את מי מינו להיות השורף? מה הוא בכלל? מה הוא באישיות שלו? מה הוא? אם יש משהו שאפשר לבוז לו, זה זה. אתם מבינים מה גורם רב חנניה בן טרדיון? לבריאה הכי נמוכה שיכולה להיות בעולם, לעורר צלם אלוקים שבה. והקריצנטורי רואה את כל זה ואומר, אני רוצה להיות איתך בעולם הבא. מה אני לחיי העולם הבא? הייתי מצפה שהוא יגיד לו, תשכח מזה, לך תלמד 20 שנה, תעשה תשובה, תתבייש. מה אתה חושב, ב-20 שניות קופצים וזהו? אבל רבי יוסי רואה רק את הכבוד, את עצם הכבוד. רב חנניה בן טרדיון רואה רק את הפנימה. והוא אומר לקלסנטורי, אתה מוסר את הנפש על גוף של יהודי? אתה מזומן לחיי העולם הבא מיד. יצתה בת קול ואמרה, רב חנניה בן טרדיון וקלסנטורי שלו מזומנים לחיי העולם הבא. צריך להבין את הדור שרבי יוסי מדבר. צריך להבין את זה גם ברמה המעשית. רבי לקח את המשנה של רבי צדוק מלפני 4 דורות לפחות, אם לא 4.5. כי הוא גם מצטט את הלל, כך היה הלל אומר. ואמר רבי, אני רוצה להגיד לכם איך המשנה הזאת מתורגמת לחיים כמו שאני ראיתי אותה. ואז הוא הביא את הרבי שלו. ואמר, אתם יודעים מה היה רבי יוסי? הוא היה מכבד את התורה. הוא היה מכבד את התורה בכל רמח ושסה איבריו. הוא כיבד את לומדיה, הוא כיבד את התורה, הוא גרם שהתורה תהיה מכובדת. יש סיפור ידוע שלא תמיד זוכרים שזה רבי יוסי. אתם זוכרים את הסיפור עם המטרוניטה ששאלה איזשהו תנא, מה עושה הקודש ברוך הוא מאז הבריאה? ואמר לה, התנה הזה זה מזווק זיווגים, ואז היא הלכה וניסתה לבד. וזה יצא פיסח, זה יצא כך. והיא חוזרת אל התנה הזה ואומרת לו, תורתכם נאה ומשובחת. המטרוניטה היא המטרוניטה. והתנה זה רבי יוסי ורבי חלפתא. ובאותו מקום כתוב, שיש אומרים שהיא באה ואמרה לו מה עושה הקודש ברוך הוא ואמר לה עושה סולמות משפיל לזה ומרים לזה מעלה לזה ומוריד לזה. אתם מבינים מה אמר רבי יוסי למטרוניטה? גברת מטרוניטה, זה לקדנציה. הוא היה בציפוריה, לא בחפירות, הוא היה כשזה עוד היה חפירות. ואמרה לו, תורתכם נאה ומשובחת. הרבי כותב, למה אתה מחויב לשבח את התורה בעיני המטרוניטה? כי אני רוצה לחבר את עצם הכבוד לכל העולם. איך אני מגיע לשיא עצם הכבוד? כשאני לא עושה האתרה להתגדל בה. אני לא מופיע בכלל. אני מאבד אורות. שורי הוא שדי. השור הוא לא השדה. הרב הירש אומר, פעם דיברנו על זה, הרב הירש אומר, למה נקראת בהמה בהמה? עברית, מרתק, עברית, מרתק, מבחינת פדים. הוא אומר, למה בהמה נקראת בהמה? זה מה הוא אומר? במה? הוא אומר שהחורש, היום טרקטורים, אבל תחשבו רגע על חורש. החורש, כיוון שיש שור, אז השור חורש, ולאן הפנים של השור מופנות בחרישה? למטה, כל הזמן למטה. בכלל, תסתכלו על פרות רואות, על שור רואה הוא למטה. כשהשור חורש, אז הוא חורש למטה, ולא מסתכל רק בלמטה, מתי הוא יקום מהרבץ, אלא הוא חורש ועושה משהו עם הלמטה הזה. ומה האדם שלוקח את השור, לאן פניו מסתכלות? למרחב, למכלול. נקראת הבהמה, בהמת עבודה, כי הבהמה היא כמו הבמה שמאפשרת לרוכב להסתכל על המכלול. נהדר, זאת במה שבלעדיה אני הייתי עם הפנים למטה. הרי אני צריך לחרוש, מי מאפשר לי להסתכל יותר ממטר אחד למטה ולא לראות אף פעם פחות ממטר קדימה? הבמה. אתם יודעים איך קרא רבי יוסי לשורו? סדי. כובד. היכולת שלי לראות את סדי זה שורי. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. עכשיו לתרגם את זה למציאות, העולם לא מבין את זה. כי העולם מבין מה זה גופו מכובד על הבריות. הדוגמה האחרונה זה מאבד אורות. אוי לו, למי שהוא בורסק. בא רבי יוסי ואומר, המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. הוא לוקח את דברי בן זומא ולוקח אותם המון. תחשבו, מדובר על דור שומם שעכשיו הוא מתחיל בו את התורה. בן זומא אמר, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אתם יודעים איך אני הייתי מסביר את בן זומא? איזה הוא מכובד, בעולם הבא, מי רוצה השם? יהיה בסדר. בא רבי יוסי ואומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. העולם הזה על תהפוכותיו בסוף יעריך רק את זה. בגוף יימאס לעולם הגוף מכבוד הגוף. גם הקלסנטורים של העולם בסוף ישאלו מה אני לחיי העולם הבא. ההתחברות לעצם הכבוד, יש לה כבוד עצם. הכבוד הוא לא רק מושג יחסי. ההתחברות לעצם הכבוד משפיעה פה. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות, לעניות דעתי לא מדובר פה על אדם רע. כי אז זה יופיע בשולחן ערוך, וזה לא צריך את מסכת אבות, כבר סיכמנו בהתחלה. מי שמבזה ספרי תורה, מי שמבזה תלמידי רב, מי שמבזה תורה, אז כתוב, יש דינים של אפיקורס, של מבזה. יכול להיות שמדובר באדם שיודע הרבה מאוד, ולומד הרבה. אבל האגו, האגו, הקליפה, הוא מחלל את התורה כי הוא תופס את הנפח. אתם יודעים מה זה לחלל את התורה? איך אפשר לחלל את התורה? התורה היא קודש, איך אפשר לחלל אותה? איך אני יכול לחלל אותה? היא חלל. הוא, 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 הוא פה. לכן בכלל בלי להיכנס למשנה הבאה, רק תראו איך ממשיך רבי ישמעאל בנו, מה הוא אומר. תראו שזה הנושא, מה הוא אומר. ניכנס לזה בעזרת השם שבוע הבא, אבל מה הוא אומר רבי ישמעאל בנו? החוסך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שעב, נו, הגס ליבו בהוראה, שותה רצוח. זה משנה לא צמחונית. הגס ליבו בהוראה, אתם יודעים מה זה? זה אחד, אומר המהר"ל, שהדיבור שלו קודם לשכל. זה אחד שהקליפה שלו מנצחת. זה תלמיד חכם. הגס ליבו בהוראה, לא כתוב מי שלא יכול להורות. הוא מורה. אבל כזה קצב, בום, יש לו תשובה מיד. מאיך, מה קרה? איפה ההתבטלות אל התורה? כי רבי סידר את המשניות כך שעכשיו בא רבי יוסי ומתרגם את כל המשניות שסיען היה המודל שקבע הלל ורבי צדוק. ומה עוסק פרק ד' בספר במדבר? איך סיכמנו כבר כמה פעמים? מה התוכן הפנימי של הכל? איך הופכים את המדבר למקור הדיבור של רוח הקודש בעולם? המילה של הבוקר. טוב מאוד, המילה של הבוקר, אבל זה לא כולם נמצאים. המילה של הבוקר, היינו אח. ספר במדבר כולו הוא בעצם, איך אני בעצם יכול להגיע לזה שיש עצם לכבוד. האם יש דבר כזה בכלל? אז אחרי המשניות הפותחות, כולן בנות אותו דור. לקח אותנו רבי לשלב הבא ואמר, אני רוצה לתרגם את זה מהילל ורבי צדוק. אתם אומרים, נו, מילים של פעם? אני אספר לכם על הרבי שלי. על מעובד האורות מציפורי. ועל משפט אחד, שהוא האבא של רבי יוסי. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. הבריות זה המטרונית ההיא, שבאה ואומרת, תורתכם נאה ומשובחת. תרצו להבדיל. זה השור שהרגיש שהוא קורא לא שורי אלא סדי. מסתום גם לשור היו הרגשות טובות אצל רבי יוסי. שור שקוראים לו סדי, אף פעם לא שאלתי שור איך הוא מרגיש. מן הסתם שור שהבעל הבית שלו, והבעל הבית זה רבי יוסי, קורא לו סדי, שעושה אנרגיות טובות לשור. גופו מכובד על הבריות. לא רוחו. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. המלך דוד המפזז והמחרקר. מכאן מתרגם את זה רבי לבן דורו רבי ישמעאל ברבי יוסי. איך רבי ישמעאל ממשיך את דברי רבי יוסי לעולם המציאותי. לעולם של הדין, של הדיין, של הנידון, של החיים. לשתי משניות של רבי ישמעאל ורבי יוסי, שלהם ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה. שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו ממש.